היי שיף.
היי דפנה. אנחנו באמצע עונה.
תגידי, איך הגענו כל כך מהר לפרק 5?
זה מטורף. אני מרגישה שמחמישי לחמישי חיי חולפים.
כן.
את ממצמצת.
את ממצמצת.
עוד פרק מגיע. עוד סיבוך של ג'ון.
כן.
ולוק בגלעד. למה, למה, אלוהים, למה?
אומרים לכם, לכו, תלכו.
לגמרי.
אומרים לכם, אל תשארו פה, אל תשארו שם.
אומרים לכם, זאת הדרך הקצרה, אל תלכו בה. זאת לא הדרך הקצרה.
הדרך הקצרה היא אף פעם לא הדרך הנכונה.
אף פעם.
אני אומרת לג'וני כל הזמן.
תחזרו כמו שבאתם.
אין קיצורי דרך.
אין.
ואם את לוקחת קיצור דרך, לאן תגיעי בסוף, שזה באמת השאלה.
כן.
שאולי נעסוק בו בסוף. מי בדיוק תפס אותם?
כן, זאת שאלה מאוד טובה. אני מציעה שנשאיר את זה לשלב הספקולציות והתחזיות, כי זה באמת קצת מסתורי.
אהבתי שלקחת את המילה הימורים, ושינית אותה לספקולציות ותחזיות. אני מרגישה הרבה פחות עבריינית עכשיו.
לא, אני גם שומרת עלינו, אחר כך כשאנחנו נטעה,
נכון.
נוכל להגיד, זאת הייתה ספקולציה.
נכון. כך ראיתי את זה אז, זה לא איך שאני רואה את זה עכשיו. אז מה ההיילייטס שלך לפרק 5, אמצע העונה?
זה פרק שמדבר על הכוח של מילים. אנחנו נתחיל עם זה שכמה מילים שסרינה זרקה ללוק לפני פרק או שניים, שינו אותו מגבר שמפחד לסכן את הנוחות היחסית של החיים שלו בקנדה, ופתאום הוא קופץ על ההזדמנות להיכנס לגלעד בשביל מה? בשביל מידע על בתי הספר לווייבס, זה הדבר שהקפיץ אותו, העיר אותם באמצע הלילה ושלח אותם לחצות גבולות ו...
אבל אני אשאל אותך שאלה.
כן.
כשאת עוברת אירוע מחולל,
כן.
כבן אדם, ואת עוברת מפאזה א' לפאזה ב', זאת אומרת, לוק, לי זה לא היה מוזר, הוא עבר מפאזה מנומנמת, פאזת ה- are you right? את בסדר?
Are you okay?
Are you okay? לפאזת ה... אם את לא רוצחת אותה, אני רוצח אותה.
כן, אני קפיץ דרוך שרק מחכה. אז הוא רק
חיכה. אז זה משנה מה... מה אמרו לו?
נכון.
זה וייף סקול, זה הנה ירדה לקנות קוטג' אי, לא ירד לקנות קוטג' כי וייף, אבל לא משנה. זה משנה מה אמרו לו, הוא חיכה לקיו.
קוטג' זה גם מותרות, יש להם שם דברים מאוד בסיסיים בגלעד. תראי כמה הייתה מופתעת אפילו שיש לו בירה. אבל אני רוצה להמשיך עם הקו הזה, של הכוח של המילים. ההברקה של סרינה למתג מחדש את המרכז לתרבות גלעד, בתור המרכז לפריון.
מדהימה.
זה ניצחון גדול מאוד של הסמנטיקה, כי שיטות ההפריה של גלעד הם לא בדיוק איזה פריצת דרך מדעית שמשום מה להם יש ולקנדה אין. זה, בואי נאמר את זה, פונדקאות בכפייה, שלא לומר אונס, אבל אם אנחנו, סרינה מזהה שהמשבר הגדול הוא משבר הפריון, והיא יכולה לפתוח את המרכז לפריון, ואנחנו נשתמש עכשיו במילים, כדי לנקות ולסדר יפה את העולם, ככה שהכל יהיה בסדר, וכולם יבואו אליהם בהמונה. עוד שימוש יפה במילים, זה ההנחיה מאוד ברורה שמקבלים מלילי, לפני שלוק וג'ון יוצאים לדרך לנו מנס לנד, לא להתשמש בשמות, כי שמות זה מסוכן. מה שכמובן מאפשר לנו לדעת שמי שמסר את השם שלו בפרק הזה נמצא בסכנה.
ברגע שהוא אומר להם ג'יידן?
אז אנחנו יודעות ששום דבר טוב לא הולך לקרות לבחור המתוק הזה, ומי עוד משניהם, הפחות מנוסה והתמים, מסר את שמו? לוק.
נכון.
היא לא. וזה, ואני שוב רומזת
הלאה
לתחזיות, לספקולציות, אם אני צריכה לנחש מי יותר מוגן כרגע, זאת ששמרה את השם שלה לעצמה, אולי טיפה יותר מוגנת.
והיא גם יותר מוגנת, כי היא מכירה את המטריה.
כן, ועדיין נכנסה.
ללוק יש את ההתלהבות הראשונית, של לוחם החופש כן, התמים, שמאמין כן. שבמו ידיו הוא יוכל לשחרר את המולדת.
כן, הוא עומד לגלות ש-the first cut is the deepest.
כן. אז לג'ון כבר יש כמה צלקות שהיא נושאת איתה מהמלחמה הזאת, והיא מיומנת יותר. אני מבינה מה את אומרת על הכוח של המילים, זה מין פרק שסרינה מקבלת טעימה מהתרופה שלה, לא?
כן.
זה היה שם כל הזמן, בארבעת הפרקים האחרונים.
כן, אנחנו הרגשנו שלשם זה הולך, היא הולכת לגלות של להיות אישה הרה. זה תענוג מפוקפק, אם את רוצה גם להיות אישה חשובה שמקבלת החלטות בממשלה.
כן, אם בכלל הדבר הזה הוא אפשרי ברפובליקה שהיא שייכת אליה ורוצה להיות אישה עם כוח בה, ובסופו של דבר לקחו את סרינה. אישה שהייתה לרגע אישה עצמאית.
כן, ממש כן, לרגע קצר מאוד.
למספר פרקים.
אולי רק בלוויה של פרד.
כל המערכת יחסים שלה עם טואלו, כן. נבנתה כשסרינה היא למעשה אישה עצמאית.
כן, עם שאיפות. אבל איך הוא אומר לה, מר ווילר? הוא אומר לה, את יודעת טוב מאוד שהתינוק
קודם
לך. לפני השאיפות וה...
אז... לקחו אישה עצמאית, שמו אותה בעוד סוג של כלא, למעשה סרינה עוברת ממתקן מעצר אחד לשני.
נכון.
השתמשו בכוח הכי גדול שלה, ברעיון שלה.
כן.
ואז אמרו לה, עכשיו תשתקי ותעשי לנו ילד. כמו שלוקחים בגלעד נשים, משתמשים בכוח הכי גדול שלהם עבור גלעד, שזה כמו שאמרת, פריון.
כן.
ותשתקי ותעשי ילדים. אז את יודעת, אני מסתכלת על זה ואני לא יכולה להגיד, זה, קרה לי דבר מוזר שם, זה לא אימה, וזה לא דמעה, וזה לא סי, וזה לא שפל, וזה אפילו לא שימח אותי, שסרינה חוטפת השפלה אחרי השפלה בפרק הזה.
הם כי... גם בונים את זה ברמה ויזואלית, ממש כמו הימים הראשונים של ג'ון.
של ג'ון בגילה.
כן, כן, כן.
בכלל, כמו...
היא בחדר כמו... למעלה, בעליית הגג, הכל עם עץ, היא יורדת, היא מלטפת את המעקה לאט בזמן שהיא יורדת, את זוכרת בה, כל הקלוסאפים על הידיים של ג'ון, מלטפת לעתים, כי מה עוד היה
זה
לה?
זה כמעט הומאז' לעצמם.
ממש.
ואת יודעת, היה לי מוזר שלא שמחתי לראות אותה, ככה יש איזה כאילו דינמיקה, דיברנו הרבה על הבנייה שלהם כגיבורות על ב... את יודעת, גיבורת העל נלחמת במרשעת, בנבלית וכולי. וזה קצת התרסק פה, כי לא יכולתי לשמוח במפלתה של סרינה, לא משמח אותי כן. בשום צורה לראות אישה כלואה.
וזה גם, זה היית את, זאת הייתי אני. הרגע בחיים שאת מגלה, שאת לא תוכלי גם וגם, לפחות לא בבת אחת. שהרגע שבו את מתחילה לגדל בגוף שלך חיים, something's gotta give, ואת קצת, התחושה הזאת של הכלא והוויתור והעצב, גם כשזה קורה לאישה איומה, את לא יכולה לשמוח מזה.
אישה שהרעיון שלה נשדד ממנה. נשדד! כן. שוד לאור יום של החלאה הזה פטנם. באמת, כאילו, נדבר על זה בשפר.
הם כולם חלאות, הם כולם חלאות.
כן, פטנם הוא החלאה שרוצים שתסני, שכשלא יקרה משהו רע, את לא תצטערי.
נכון.
בסדר, סדרת טלוויזיה, צריך גם כזה. אז הדבר הזה של אישה שהיא כלואה, והרעיון שלה נשדד ממנה, והיא בבדידות נורא גדולה, תחשבי שבמערכת של השפחות והמרתות, יש קהילה.
כן.
יש נשים אחיות, פה אין לה אחיות. כן. היא מאוד בודדה, ברמה שכשגברת ווילר מנסה לתנף איתה על ג'ון, נדמה לך במבט של איוון סטרשובסקי, כל פעם אני אנסה להגיד את זה.
איוון, אנחנו, we're in a first name basis.
האמת, החוברות. נדמה לך במבט של איוון, שהיא מצליחה לגלם את זה, שסרינה מרגישה איפשהו שותפות גורל, יותר עמוקה עם ג'ון,
כן.
מאשר עם השפחות, סליחה, עם אנשים שלא הגיעו לגלעד. ואז היא כלואה, והיא בודדה, ולקחו ממנה את הכוח הרעיוני שלה. וזה היילייט, אבל זה לא היילייט ששימח אותי. מה שכן היה עוד יפה שם בעיניי, זה הסצנה שבה אנשים באות לגעת לה בבטן,
כן, שבוימה שלה. באופן מרהיב, באמת פריים סימטרי מושלם, שטוף באור כן. רח ולבן.
כל הפרק, הבאולינג.
כולן קוראות סביבה, באמת.
הפרק הזה, אסתטית, הוא מופת כן. בעיניי, הבאולינג.
כן, כן.
עם כדור דיסקו והאורות האלה, והאור המדויק. אנשים נוגעות בה, והיא מתחברת, מרגיש לי שהיא סוף סוף מתחברת להיריון, לא דרך הכוח שהוא נותן לה, לא דרך הכוח החיצוני שהוא נותן לה, אבל אז החיבור הזה מהר מאוד בפרק עמוס פלשבקים, לוקח אותה לחשבון נפש. קצת הרגשתי שאני ביום הכיפורים של סרינה.
אני לא הרגשתי לרגע שיש משהו מלבד כוח ומניפולציה. אפילו זה שממש הרגע בדיוק הוא בעת, בואי, כאילו היא זיהתה עד כמה הן באות אליה ולבטן שלה, אני לא קונה את זה, אבל...
לא, אני מסכימה איתך שהן לא ריגשו אותה.
כן.
אבל הרגשתי שהיה משהו בסצנה הזאת, שגרם לה להיזכר במקומות, שאולי היא מתחרטת עליהם. זאת אומרת, בסוף נדמה לי שמה שמענה אותה, הוא לאו דווקא פטנאם ולורנס ווילר. הם מתים לענות אותה, אבל הם לא מה שמענה אותם באמת. היא יותר חכמה, הם תמצא דרך החוצה מזה. מה שמענה אותה כנראה הוא הבחירות שהיא עשתה לאורך הדרך. זאת אומרת, כשהפרק נפתח בחלום של ג'ון עם הנה באקווריום, ואחר כך סרינה רואה ילדים באקווריומים, לא יודעת, הרגשתי איזה קשר בין הדברים, ואז היא יושבת מול קטלוג של שפחות, והיא כן רוצה להיות שם, והיא לא רוצה להיות שם, והיא מנסה לחייך לאיזה ילדה באקווריום, והילדה לא מחייכת אליה בחזרה, הרגשתי שאולי שם היא מתענה. אבל אולי לא, אני לא יודעת.
אני חווה אותה כדמות פחות עגולה.
עמוקה.
אני
באמת,
כן, אני לא רואה אותה כדמות שבאף שלב של העונות לא הפנתה כלפי עצמה את המבט. היא סרדנית, היא תעשה הכל כדי להמשיך לאחז בציפורניים במה שיש לה, ואני לא רואה אותה מסתכלת לאחור ורואה שהיא טעתה. להפך, אני רואה אותה מסתכלת לאחור ורואה את הרגע שניסו להציע לה לאמץ ילד אקזוטי מהאקווריום, והיא אמרה, הם צריכים בית טוב וחם, אבל לא את הבית שלי. ואז פטנאם אומרת לה, את לא תקחי שפחה, כי הם עדיין מזדעזעות מהרעיון,
והיא אומרת... כן, עוד יש רגע כזה.
היא אומרת, לא, לא, מה פתאום, אותי אלוהים מברך. אני אהיה האישה שתקבל פרי בטן, והיא יושבת שם קצת מרוצה מעצמה, כי היא הצליחה בזה. היא הצליחה להיות האישה שנכנסה להיריון.
אחרי שהיא הרסה כל כך הרבה חיים בדרך.
אני רוצה להציע עוד הילייט.
כן.
פירות. ספרתי מלא 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 פירות בפרק הזה, ככה. יש לנו פלאמס.
נכון.
Raspberry beret. זה raspberry.
יש פטל בפרק.
יש פטל. אחר כך כשג'וסף מדבר עם סרינה בטלפון, והוא אומר לה, is everything peachy? אז היא אומרת, yes, it is peachy. ויש את קערת העשאי, עם כל הפירות המסודרים יפה מעל, בוולנס בול, בבודה בול,
בארוחת הבוקר המפוארת.
אלניס מציעה לה, כן, אלניס אוכלת בייקן אנד אגז, אבל לאישה ההרה היא מכתיבה תזונה בריאה ומאוזנת של
פירות. תקעה אותה עם השייק הירוק.
ואני שאלתי את עצמי, מה קורה בפרק הזה עם כל הפירות? ואז זה הקה בי.
כן.
זה הפרק על הפריון. ועל פרי הבטן שנותן לסרינה את כל הכוח, שגם נותן את הכוח שלה וגם שואב אותו ממנה בצורה כל כך אכזרית. ובעצם כל זה כדי לומר, blessed be the fruit. יבורך הפרי, הרבה זמן לא שמענו את הביטוי הזה.
נכון.
אז יברכו את הסריטאים שאוהבים לפנק אותנו יפה כל כך בסמלים, בשפע, בקערת פירות שלמה של סמלים.
אולי זה גם השאלה, is it blessed? האם הפרי מבורך? כי עבור סרינה הברכה היא גם כללה.
אומייגאד, אולי זה הפרי המרועל, כי אנחנו בכל זאת בפרק שקוראים לו fairy tale,
נכון.
ונגיע לזה בסוף, וגם... אבל עכשיו רק נשים איזה כוכבית קטנה שלפעמים לא כדאי לאכול את התפוח.
ובכלל רעל, אני חושבת, הולך איתנו בעונה. אמנם לא היה לנו ג'נין ואסתר ולידיה,
כן.
אבל רעל הולך איתנו בעונה הזאת.
ובגלל שאני התחלתי להתעסק עם שטויות, אז אני רק רוצה עוד דבר אחד קטן.
זה לא שטויות, נתת פה הערה.
אז עוד חוט קטן שמצאתי שזור לאורך הפרק, הוא המילה ינקי. יש את המפגינים החדשים נגד האמריקאים, הקנדים שמפגינים נגד, עם שלטים של Yankees Go Home. אחר כך בשיחה בין ג'וסף ופטנאם, הוא אומר לו משהו על זה שצריך to yank her chain, שזה להחזיק אותה קצר, וג'וסף עוקץ. הוא אומר לו, אני יודע כמה אתה אוהב to yank דברים, שזה יותר מסתם הקיצה, כשזוכרים שהוא איבד יד אחת. ואז יכולת היאנקינג שלו נחתכה בחצי. ולבסוף, כשלוק מתיישב על הפסנתר, הדבר הראשון שיוצא לו מהאצבעות זה ינקי דודל.
אז מה זה אומר?
לא יודעת, they're having fun. התסריטאים יודעים כאילו, אנחנו באמצע עונה 5, נשארה לנו חצי עונה, ואז עוד עונת סיום אחרונה, שהיא צריכה להיות אפית, שמה צריך להביא דברים לקראת סגירה. כן. יש לי תחושה סגיר. שבתוך הכובד וה...
מתחילים לשחק איתנו.
קצת.
אני חשבתי על זה גם בהקשר של הבעל, אני חושבת שמה שאת אומרת על הינקי, הוא מעניין, לא שמתי לב אליו, אבל אני כן שמה לב, דיברנו על זה בפרקים הקודמים, וזה מאוד מאוד נוכח דרך המוזיקה, לסמלים האמריקאים.
כן.
ואני חושבת שבכלל, כל העיסוק בעונה הזאת, בפירוק, הפירוק של אמריקה. אני שמתי לב לזה דווקא אם לא, זה לא כשלעצמה סצנה חשובה, למרות שיש לי מה להגיד עליה בספקולציות.
אוקיי.
בסצנה בין לילי למוירה, בשני משפטים על דטרויט.
כן, נכון, עם הוויסקי, עם ה... זה בטח ברבן ולא כן. וויסקי, זה משהו כזה כל אמריקאי.
ההזכור של דטרויט הוא לא מקרי, דטרויט היא הטרגדיה של ארצות הברית.
נכון, נכון.
זאת אומרת, אז אני חושבת ש... כל העונה מעוגפת, וגם מעוגפת וגם מאורסלת, וזה מטופל בעיניי מאוד מאוד יפה, דיברנו על זה גם עם הדגל ההפוך, וגם עם ההדהוד לטיים סקוואר. איפה אנחנו עומדים עם האתוס האמריקאי? השימוש המוזיקלי בעונה הזאת, הוא לא מוותר על זה. זאת אומרת, זה לא שירים... את שתימה לנו בעונות הקודמות, דברים טיפה יותר אלטרנטיביים, עלינו איזה קייט בוש, כל מיני דברים כאלה. לא, 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 פה יש לך פליטווד מק.
נכון.
פה יש לך אל גרין. פרק הזה יש לנו הדהוד לפרינס, שעשה אותי שמחה.
אז דיברת באמת על כל הפירוק של המיתוס של אמריקה. השיא שלי הוא לא סצנה בפרק הזה, אלא משהו בבנייה הדרגתית של העונה הזאת, של קנדה, כזירה משתנה. כי מתוך גלעד היא תמיד הוצגה כמפלט, מין גן עדן כן. ליברלי יציב ובלתי משתנה.
שם יהיה לנו טוב.
כן. והתהליכים שהתרחשו בארצות הברית לפני שנים, שהם הובילו להפיכה שלטונית וכינון הרפובליקה של גלעד, כל אלה רוכשים מתחת לפני השטח בקנדה. ואולי כבר מעל, ואנחנו רואים את התומכים של סרינה הולכים ומתרבים, והם לא מסתתרים, הם יוצאים לרחובות עם לפידים, בגאווה.
זר אחרי זר של פרחים סרינה מקבלת שם.
ויש לנו עכשיו גם את ההפגנה נגד הפליטים האמריקאים, שזה שנאת זרים קלאסית שאנחנו מכירים מארצות הברית, אבל בדרך כלל לא מקשרים לקנדה הכה
נאורה. ואנחנו גם לא יודעים מתלה. את האנס בתחילת
נכון,
הפרק.
נכון, נכון, ואז באמת בעונה הראשונה אנחנו נתקלנו בתהליכי הסלמה האלה, מה שהדימוי מאוד יפה של האמבטיה שמתחממת במעלה כל פעם, עד שהצפרדה מתבשלת לפני שהיא מרגישה. את כל אלה ראינו רק דרך הפלשבקים המלחיצים, ומעין משל כזה של never again, תראו איך זה קורה וזה לא יקרה שוב, אלא שזה קורה שוב. וזה יקרה שוב, ואנחנו לא נלמד, והאמבטיה תתחמם במעלה, בשתי מעלות, ב-20 מעלות, וקנדה כבר על גבול של רתיחה. אף אחד לא עושה שום דבר כדי למנוע את זה, ואני מרגישה שזה ייקח אותנו לעונה שישית דרמטית מאוד בגלעד של קנדה, שרמז לזה, יש בשתי מילים שמיסטר ווילר אומר לסרינה, הוא מתנצל שהוא לא בא עדיין לראות אותה, הוא עסוק נורא, במיוחד לאחרונה. הוא יודע, יותר ממנה על תהליכים שקורים, הוא לא סתם נמצא שם על אדמת קנדה, הוא כנראה בכיר מאוד, ולי יש תחושה שכל התאים הרדומים של גלעד במחוז אונטריו, מתחילים להתעורר.
ואז יש את התוכנית של לורנס.
נכון.
שעוד נדבר עליה.
נכון, נגיע לזה.
הרבה אנשים שיודעים שאנחנו יודעות ויודעים שאנחנו מגישות את הפודקאסט, אומרים את הדבר הבא. היה לי קשה עם הגרפיות, היה לי קשה עם האלימות, ואני מוצאת את עצמי, אומרת הרבה, זה כבר לא כזה אלים. יש בתוך הסדרה שינוי, זה, עכשיו זה לא שזה לא כזה אלים, זה מאוד אלים.
כן.
ההתנהגות של פאטנאם, שהוא השפל שלי, שפל קטן וסימבולי בתוך השפל הגדול שהוא הגבר הלבן, היא כמובן מאוד אלימה. וזה זה, זה מה שאת אומרת, אני מרגישה שהעונה השישית, העונה הזאת והעונה השישית שהיא העונה שתסגור לנו את הכל, וכנראה תפתח איזה צוהר חדש לספין אוף,
כן.
תהיה באלימות שהיא אלימות אחרת. זאת אומרת, אנחנו כבר לא רואות את הקריטה, את העקירה של העין.
כן, רק מישהו שעולה על מוקש ואף לו הרגל, אבל...
כן, אבל... נכון, אבל אני חייבת להגיד לך שגם האיש התלוי, שכתוב עליו רייפיסט, וגם איך שג'יידן התעופף באוויר עם הגיצים,
כן.
זה כמעט בכוונה מבוים באופן
כן.
שלא באמת מטלטל אותך. את רואה את האפקטים.
נכון. זה עכשיו, לא העינויים של לידיה, בדיוק. שפרק שלם יהיה לברכיים מדממת.
בדיוק. כן. זה לא העינויים שכואבים בתוך הגוף.
כן.
זה מין, אוקיי, זאת האלימות של הסרטים. Mm-hmm. עכשיו בואו נדון באלימות של המציאות.
כן. וגם עלה משהו שחשבתי על משהו שאמרת בתחילת העונה, שהחלוקה בין טובים ורעים הולכת ומתשתשת. כי מי שתלה את הרייפיסט זה לא גלעד, אז מי זה כן, אנחנו לא יודעים.
וגם כל אזור החיץ.
כשהוא עולה על המוקש, זה מוקש של המורדים. אז מה שפגע באיש הטוב שבא לעזור להם בקיצור הדרך, זה היה פצצה של הטובים לכאורה. אז מי פה כבר טוב ומי רע, הכל כבר מתחיל להתשתש.
אז אני אלך מכאן לשפל, כי אני חושבת שהעיצוב דמות של פאטנאם, הוא מזכיר לך את הרע האולטימטיבי.
מה, זה סנייפ, זה לא סנייפ, איך קוראים לו? זה וולדמורט.
כן, נכון.
זה כאילו...
כולם נראים קצת ככה.
זה קריקטורה של רע.
בדיוק, ואני רציתי לשאול את השאלה. ועכשיו ענית לי, מבלי ששאלתי, חמה וקוראת אותי. הגחיכו אותו בכוונה, ניסו, שהוא כבר יראה לנו עזוי ולא קשור, קיצוני, מיושן, נאחז בקרנות המזבח בעבר אפילו עבור גלעד. זאת אומרת, אדם שמשחרר כזאת מידה של אגרסיביות ואלימות מילולית, בכל רגע שהוא מרגיש טיפה שידו אינה על העליונה.
ידו, בדגש.
ידו, האחת. ידו האחת, שנותרה לו מאלימות לא מילולית שהוא הפעיל.
כן.
והציינת, דבר שאני מודה שפספסתי, שהאקווריום היה של ילדים אקזוטיים.
נכון.
אבל אני חשבתי על זה בהקשר אחר. הגברים של גלעד, השכבה העליונה שמאמללת את סרינה, הפכה להיות לבנה בקטע מטריד. אוקיי? אז את רואה שיש לנו את ליליה האסייתית ואת מוירה השחורה, ואת לוק שהוא כמובן, בדיוק קראנו עליו לטיני, נכון?
הוא, לא, הוא אבא שלו ניגרי ואימא שלו אירית,
כן.
והוא בריטי. אני שמעתי אותו מדבר, ויש לו מבטא כל כך בריטי, שאני כבר, זה כמו הרגע שהבנתי שסרינה היא אוסטרלית, המוח שלי לא יכול להכיל כל כך הרבה קצוות.
אז יש לך באמת, מכל תבל,
כן.
איסופים, איסוף של גלריה של דמויות, וגלעד מציגה, שורה של מפקדים שלי עושים תחושה של white supremacy, ממש כן. של כאילו הלבן הטהור, והאנשים שלהם בהתאם, ו...
זה קצת תיקון של העונות הראשונות, כי הם ניסו
כן.
לעשות מין ליהוק מתקן ואינקלוסיב, והם בעצם חטאו לנרטיב, כי האנשים שעושים את העוולות האלה בעולם שלנו, נראים כמו פרד, וכמו פאטנאם, וגם כמו לורנס.
כמו לורנס לגמרי.
וזה חשוב שהייצוג ישקף את זה.
בדיוק. ואני הרגשתי שכשהוא אומר ללורנס, אתה תכניס לפה בוגדים ותתרפס ביניהם, מה שהוא לא אומר זה אתה תכניס לפה שחורים, אתה תכניס להיספנים. אז התעסקנו הרבה בכל הנושא של הפריון והפלות, אבל הרגשתי גם, פתאום זה היה לי מול העיניים, הגזענות העמוקה הזאת. זאת אומרת, זה לא נראה לי מקרי, שהם לבנים, 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 והגלריה סביבם היא הרבה יותר מגוונת.
כן, זה מעניין, כי זה מילה במילה מה שכתבתי בשפל שלי, שבאמת ברגע האמת, מול הילדים שצריכים משפחות, כי לקחו להם את ההורים שלהם, אף אחת מהאנשים הווספיות האלה לא ססה לאמץ ילד שלא דומה לה, והן רוצות לחכות ללדת את הילדים שלהן בעצמן, או לפחות לנסות לאנוס נשים שדומות להן. אימא?
אימא, דמעה. מה את בוחרת? ממה בא לך להתחיל?
אני אתחיל מהאימא. האיש שתלוי ב-No Man's Land, והמבט, איך שהמצלמה מתעכבת ללוק על הפנים כשהוא נעצר לבהות בו, ואז ג'ון אומרת לו, זה לא גלעד, הם לא משתמשים במילים. ביחד עם העובדה שבמסע הזה, כמו שאמרנו, לתוך היער הם קיבלו הנחיה לא להשתמש בשמות, ולוק הגאון היה חייב להשתמש בשם שלו, כי הוא לא היה בגלעד, אז הוא חושב שממש כיף פה ואפשר לעשות מה שרוצים. וכשאני מחברת את הדברים, את האיש התלוי ואת האיש שמסר את השם במקום ש... הנה, דיברנו על וולדרמורט.
כן, רציף 9 3/4.
כן, זה שלא אומרים את שמו, אני מתמלאת בתחושות אימה וחשש לעתידו של חבר שלנו לוק.
וואו, את הולכת לשם, את עושה אימה עם ספקולציה.
כן, זהו, כבר זהו, לא התאפקתי.
זה ערת ממש.
אני כל הזמן מבטיחה ספקולציה, מבטיחה לחכות, לא הצלחתי לחכות.
זה מאוד מאוד מתחבר, כשאת אומרת את זה ככה, זה מאוד מתחבר לתחושה הרומנטית הזאת, שהייתה בסצנה המדהימה של אולם המשחקים.
מתי אתה מקבל רגע של אושר בגלעד?
כשמשהו גרוע מאוד עומד לקרות.
שנייה לפני שתולים אותך על הקיר.
אז אני הרגשתי את התחושה הזאת בדיוק לכל אורכה של סצנת הבאולינג. זה היה too good to be true,
כן.
נכון? ג'יידן המתוק, שאני עוד תכף אדבר עליו בקרה שלי. וכל הזמן אמרתי, לא, משהו יקרה פה.
כן.
משהו יקרה פה. משהו יקרה פה.
מישהו יקפוץ מהשיחים ויגיד, וואה.
וזה לא קורה. זה לא קורה שם. זה אולי קורה טיפה יותר מאוחר, אבל זה לא קורה שם.
זה מעניין כי הדמעה שלי מתמקמת גם בדיוק בתוך הסצנה המתמשכת הזאת, שבה לכאורה היה אמור להיות משהו מפחיד, אבל השיחה של ג'ון ולוק עם ג'יידן, שבתמימות דורך להם על הלב במגף גסה, כשהוא מספר להם שהנה לא זוכרת אותם. אולי רק איזה רגע בודד ומאורפל, כמו שהוא זוכר את אבא שלו בבאולינג, וחשבתי שאולי זה החלום של ג'ון, שזה הרגע שהנה אולי זוכרת ממנה. וזה באמת כאילו תחושת החלום הזאת. כל הסצנה זה קצת מרגישה כמו חלום.
כן.
קצת מאורפלת, קרתה, לא קרתה, זה מין מקום לימינלי כזה, זה אפילו לא No Man's Land. זה
מחוץ לזה.
מחוץ ל-No Man's
Land. זה מסתור בתוך האזור כן. שאין לו שם, שבו לאנשים אין שמות. זו בדיוק הדימה שלי. אני חושבת לאורך העונה הזאת הרבה על ההתחמקות האקטיבית, האקשנית של ג'ון ולוק מהמציאות של הנה. אוקיי, הפלשבקים מראים לנו, ותכף נדבר גם על הפלשבקים, שכן, יש לה טראומה, ילדה שנקראה מהידיים של אמא, אין ספק. אבל הפלשבק הזה הוא הדימה שלי לא רק בגלל מה שקורה בו, אלא כי בהווה, הפלשבק הזה הוא עוד קריאה של ג'ון ולוק מחלום שיש להם. זאת אומרת, ג'ון נקראת מהפנטזיה שהנה ילדה אומללה, והנה סובלת, והנה מתגעגעת אליה, וג'יידן המתוק אומר לה, הנה לא יודעת מי את. וזה כאילו, זה משהו שכל פעם שמדברים על הנה, אני לא יכולה שלא לחשוב. היא לא יודעת מי את. והוא לא רק אומר לה את זה, הוא אומר לה, לא רואה בווייף סקול, תחזים עליה כמו על הנסיכה. והוא גם אומר לה על עצמו, אני לא סובל בגלעד, אני לא עד הסוף מאמין בדרך שלהם, אני אולי מאמין באיזה דרך ביניים, אבל אני לא רואה לי.
זה מה שאני מכיר.
זה מה שאני מכיר. זאת אומרת, זה איזה קריאה מפנטזיה שיש לג'ון וללוק על הנה, והיא חייבת להיפרד עכשיו מהפנטזיה הזאת. אני מרגישה שאולי רק אם היא נפרדת מהפנטזיה ונפגשת עם המציאות, רק ככה יש לה איזושהי יכולת בכלל להבין את הנה, לפגוש את הנה, להגיע להנה. יכול להיות שזה במחיר של לאבד את לוק, כמו שאת אומרת.
וגם במחיר איפשהו, עד שהיא לא נפרדת מבת אחת, היא לא באמת תצליח להיות אמא לבת השנייה. יש כאן, יש תינוקת, יש את ניקול, שלכאורה יכלה לקבל happy end. היא יכלה לקבל שני הורים מתפקדים ואוהבים, פלוס דודה מוירה.
חמודה מאוד.
בית מלא אהבה בקנדה. כרגע זה נראה שיש סכנה רצינית מאוד שהיא תישאר יתומה עם דודה מוירה. בזמן שההורים שלה במרדף די חסר תוחלת, אחרי הבת הגדולה שהם כנראה לא יצילו לעולם.
הם לא יצילו. אני מאמינה שטוב נדבר, יש הרבה ספקולציות סביב הפרק הזה, גם על דודי מוירה אגב, ואולי זה הגיוני בפרק שהוא אמצע העונה, רוצים שתתחילי כבר לחשוב על, על החצי השני.
לאן זה הולך?
האימה שלי.
כן, קחי אותנו לאימה.
האימה שלי הייתה שג'יידן לא מכיר את שיר החתונות, מספר אחד בעולם, בעולם המערבי כולו, Let's Stay Together של אל גרין. זה שיר כל כך משומש, בקומדיות רומנטיות, בדרמות משפחתיות, סלו החתונה, בעיקר בסרטים אמריקאים, היום זה כבר זלג לכל מקום בעולם המערבי, יהיה Let's Stay Together של אל גרין. זה שני רק ל-Just the Two of Us, אוקיי? ג'יידן לא יודע מה זה, אני, הלב שלי יצר, אולי זה בגלל שזו אני והדברים האלה, כאילו נורא חשובים לי, אבל זה שהוא אומר לו, אתה כתבת את זה?
יאו, זה כל כך מתוק, זה מחמיר לב.
זה מחמיר לב, אבל זה מפחיד ממש.
כן.
כי הם חיים בוואקום גלעדי, תרבותי. אוקיי, אז הוא שמח בחלקו, ג'יידן. נכון? הוא אומר לו, רע לי, אבל מבחינה תרבותית הוא מת, הוא לא יודע כלום, ואם הוא לא יודע תרבות, הוא לא ידע היסטוריה.
אני לא רוצה לתרום לתחושת האימה שלך. אז יכול להיות שאם היית פוגשת אותי בגיל של ג'יידן, ואני הייתי שומעת את אוטי פייג בן אל שר את השיר הזה כל כך יפה, אני גם הייתי אומרת לך, אה וואו, הוא כתב את השיר?
אוטי פייג בן אל זה, הוא לוק.
הוא לוק, הלא הוא לוק.
אני מרגישה אבל ש... אז את אומרת, יש דרך החוצה מהוואקום. זה גם מעניין.
זה, כן, זה דורש...
זאת אומרת, הוא נחשף למשהו שהוא לא מכיר, אולי זה יפעיל אותו, כי אגב, ספקולציות, אנחנו לא יודעות אם ג'יידן מת.
נכון. איך הוא, למעשה, די נתנו לנו להבין שהוא לא מת.
בגדול, כן.
כן.
אני הרגשתי שזה עוד, עוד סיפור על אמריקה. כן. אתה לא מכיר את אמריקה שהייתה כאן פעם. היפה, הרומנטית, אמריקה של שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים. ג'יידן הוא גם הקרש שלי.
קרש מוצלח מאוד, יצוין, באמת, ליהוק מתוק.
מה זה?
לא יודעת מתי דמות נכנסה כל כך מהר למין תחושה של אנחנו מכירים אותו, אכפת לנו ממנו, אנחנו לא יודעות עליו כלום, אבל הוא די הדמות הראשית של הפרק.
כן, לכן אני תוהה אם הוא מין סימבול שלא ישוב אלינו. שבא לסמן, תראי, הרגשתי שהוא בא לסמן תקווה.
כשהיא אומרת, לא ראיתי אף אחד כל כך טהור בגלעד.
וכשהיא אומרת את זה, את כבר יודעת שג'יידן בצרות.
נכון.
כי אני לא יודעת אם יש טהור בגלעד, אבל הוא כאילו בסצנה היפהפייה הזאת בבאולינג, הוא כאילו הנפש החדשה. הנפש שיש לה את היכולת להכיל את כל הקצוות. אולי איזה פשרה, אם את לא יכולה לחסל את המתנגדים, זה, אולי זה קצת מה שגם לורנס אומר לפטנאם, זאת אומרת, את לא יכולה לחסל את הדעות האחרות. את צריכה להתמודד איתן איכשהו.
כן.
אז אני לא יודעת מה הוא מתכנן בתוכנית בית לחם, אבל ג'יידן היה כמו איזה, הוא כמו איזה ישות שמציעה גיבוש.
הקרא שלי היא ג'ון, עבר הרבה זמן מאז שהרגשתי כלפי הרגשות רכים וטובים, אני חושבת שגם היא לא הרגישה רגשות טובים ורכים הרבה זמן, וזה לגמרי משהו שלוק מוציא ממנה, הוא מרקח אותה. והיא מזמן לא הלכה בעקבות מישהו. עכשיו לא משנה שזאת הייתה טעות איומה להתרקח וללכת בעקבות, כי ג'ון היא אישה שצריכה להוביל ולהקשיב לאינטואיציות שלה,
חד משמעית.
לא ללכת בעקבות גבר, וגם אולי לא להיות פופולרית. זה שהיא הקרא שלי, זה סימן מבשר רעות לדמות. כי היא דמות לא
כן,
אהיבה.
כן, התרקחה קצת ב-4-5.
היא לא אמורה להיות אהיבה. יש לה מהפכה לנהל כאן, יש לה בת להציל. אז כן, אז אני מאוד מקווה שהיא לא תשלם מחיר גבוה מדי על ההתרקחות והמתיקות שהיא הפגינה בסצנת החלום בבאולינג.
אבל היה כיף לראות קצת את אליזבת מוס משחררת את החלק הזה גם.
נכון.
זאת אומרת, כמעריצה ותיקה של אליזבת מוס.
לא, היא שחקנית. וואו.
יש לה את זה, זה את יודעת, זה דבר יש מטורף. לה את החלקים האלה, יודעת כן. לתת את זה, את הפגיעות גם, ואת המתיקות. פגי ממדמן. כל פעם שאני רואה אותה בבגדים של הציידת, שהיא הולכת איתם כל העונה, ואני אומרת לעצמי, איפה השמלה מהסיקסיס? פיירי טייל הוא שם הפרק.
נכון.
מה את חושבת על זה?
אז בעצם הפרק מתחיל בחלום של ג'ון, והוא נמשך בסיקוונס קצת פנטסטי, בו אמי וטאמי הולכים לאיבוד ביער.
נכון.
הם מגיעים לבית עשוי מסוכריות של עבר, מאורות וצלילים מפתים של ילדות.
מדהים, לא חשבתי את זה.
הם פוגשים שם ילד שרק רוצה להגשים את חלום הילדות שלו, לשחק באולינג עם אבא, להגשים איזה זיכרון ישן. והוא אפילו אומר את המשפט הזה, כשהוא מנסה להסביר להם על מה הוא זוכר מגלעד, הוא אומר שזה מאוד מטושטש, it's like a dream. עכשיו, כמו באגדה טובה, יש שמות שאסור להגיד, זה מעוצלי גוצלי. מהצד של סרינה, יש לנו את המחשפה הרעה שהפכה לרפונזל, היא כלואה במגדל.
נכון.
מה שמהדהד מאוד יפה את ההסבר של ג'יידן על ה-Wives School, שהוא מסביר לג'ון ולוק, שהן נמצאות בבית ספר, ששומרים עליהם גארדיאנס, ואז לוק אומר, זה נשמע כמו כלא, והוא אומר לו, מה פתאום? הם כמו נסיכות, שומרים עליהם ודואגים לכל צורכן. אז מה ההבדל בין נסיכות ואסירות? זאת שאלה שראוי לשאול, גם על נסיכות בנות ימינו. ואם כבר הזכרנו את רפונזל, אני רוצה לחזור למשהו שאמרנו בשבוע שעבר, דיברנו על מחאת הבורקה. אז מסתובב עכשיו ברשת דימוי מאוד מאוד חזק של אומן איטלקי בשם מרקו מלגרטי, של אישה קורעת בקצה צוק, והשיער הארוך שלה נשפך מטה, שוטר שמן עם עלה ביד, נאחז בשיער שלה, ולה יש מספריים גדולים ביד, והיא עומדת לגזוז את השיער, והכיתוב מתחת לדימוי הוא cut it out. נראה אם אנחנו
חזק.
יכולים... כן, אנחנו נעלה את הדימוי הזה אצלנו באינסטגרם, ובאמת זה דימוי ששווה לראות אותו, הוא ממש לוחד את רוח הזמן. ורק לגבי הסוף של סיפורי אגדות, בפרק הזה הם לא חיים באושר ואושר עד עצם היום הזה, אבל אולי כן, כמו בסיפורי אגדות נהוג, שהסוף הוא מאוד צפוי. וככה הרגשתי, כשלוחדים אותם מילימטר מהגבול, ומפרידים ביניהם, והתחושה היא של דז'ה וו על אובר אגן, ואת אומרת, לא, למה?
איך יכולתם להיות כל כך מתחושים? זה מעניין הפריטייל והשאלה על הסוף, וזה שזה באמת בא באמצע העונה, כי הרי לכל אגדה יש את הסוף השמח שמספרים לילדות וילדים, ואז את הגרסה למבוגרים. אני מאמינה שנקבל את הגרסה עם הסוף למבוגרים, מבוגרות,
כל
לא?
כל הסדרה הזאת היא...
Rated R.
כן.
מאוד יפה.
אני מאוד סקרנית שתתני לנו עוד קצת על השיר של פרינס.
אני קפצתי.
כן.
היא אומרת להם, הסיסמה היא ברי.
כן.
לא עלה בדעתי כן. שהוא, ג'יידן, ניצק להם, רסברי.
נכון.
ואז הם צריכים להגיד ברי, ואני כזה... כמעריצת פרינס, וזה אחד השירים האהובים עליי. שוב, כמו שאמרתי קודם, יש משהו בבחירה בשירים שאין להם סאבטקסט.
כן.
Raspberry Beret היא מעשייה על בחור שיושב משועמם בעבודה שלו, והבוס שלו כועס עליו כי הוא בטלן, ואז הוא רואה מי שעם בצבע פטל הולכת ברחוב, ופרי טייל, הוא לוקח אותה, מרכיב אותה לאחורה של האופניים שלו, האופנוע שלו, אני לא זוכרת, והם מתאהבים וזה כל מה שחשוב.
כן.
אני חושבת שזה מעניין שהם השתמשו בזה, הם לא השתמשו בשיר, כן. כי פרינס לא מרשה, מנהלי זבונו של פרינס לא מרשים לאף אחד להשתמש בשירים של פרינס כרגע, וזה מעניין אבל ש... יכול להיות שאני קצת נותנת לזה משמעות יתר, אבל Let's Stay Together הוא שיר על רומנטיקה באש ובמים.
כן.
Raspberry Beret הוא שיר על הרגע הזה שאת מחפשת אותו כל החיים. הוא שיר על הניצוץ הכי ראשוני, הכי פראי, הכי בלתי נשלט. וכשהם הולכים במקום הזה, שהוא no man's land, כאילו זה שיר על הרגע שבו כל האפשרויות פתוחות בפנייך, ואחר כך זה ייהרס וזה יהיה מדהים, וזה ייהרס עוד פעם, ויהיו לך עליות ומורדות ושיאים ושפלים והכל. אבל הרגע הזה, זה הרגע שבו את בונה כן. את הנרטיב שלך. מתוך איזה תשוקה אדירה.
זה אפילו אולי הרגע שהוא גורר אותם לבאולינג שלו, כי הוא יכל לתת להם את הדיסקונקי מיד שם, לשלוף את זה מהכיס, לתת להם.
קחו, תחזרו הביתה.
ביי, לכו. אבל הוא גרר אותם לשם כי הוא קצת רצה, את הרגע הקסום הזה עם אנשים זרים שפשוט מדברים, כי את זה אין בגלעד.
הוא כמו איזה פייה, ג'יידן הזה.
כן, ואת יודעת, הייתה לי מחשבה, אחרי שגילינו שהוא לא מזהה את אל גרין, הייתה לי איזו מחשבה שמי שבחר את רסברי ברי, הוא אדם מאוד מאוד חכם. כי אם באים אלייך באמצע היער בחושך וצועקים לך רסברי, גם אם את לא יודעת מה התשובה, יש סיכוי מאוד גבוה אם את אמריקאית וגדלת נכון? על המוזיקה הזאת, שתגידי ברי.
תראי, זה אחד מהשירים הכי מצליחים
של פרינס.
אבל
מישהו שגדל בגלעד לא ידע להגיד ברי, כי הוא לא מכיר את השיר הזה, והוא ישמע רסברי והוא יגיד פאי, כאילו הוא ישלים את זה בדרך צפויה בגלעד, ולא בדרך צפויה מעבר לגדר. אז זה שמר עליהם בתור הזרים.
את אומרת שאולי זה גם המפגש בין העולמות.
כן, זה השיבולת ציבולת, זה הדבר שחושף מיית, גם אם את לא יודעת את הקוד, זה הקוד הפנימי שיחשף במפגש עם מילה שמפעילה.
אז אני חשבתי שזה שהם אומרים את זה בדיוק בנקודה הזו שבו הם פוגשים אותו, יכול להיות, והנקודה הזאת שאנחנו מדברות עליה, שאנחנו לא יודעות איפה זה. אנחנו לא יודעות מי שם טוב, מי שם רע. אנחנו לא יודעות מי תלה את האנס, אנחנו לא יודעות מי שווה כעת את ג'ון.
חושב לא יודעות אם הוא היה אנס.
נכון, ואנחנו לא יודעות אם ג'יידן משתייך לכוחות שאנחנו באדם או לא באדם. האם זה האזור שבו הכל יכול להתחיל מההתחלה? זה לקח אותי לשם.
אז זאת ספקולציה? דפנה לוסטיג?
אני רוצה להבטיח שאני אשתף בסטורי, לכבוד פרק 5, גרסת לייב מהממת של רסברי ברי.
יפה, אז לא רק תחזיות, גם מבטחות.
נשתף גם את זה. נשתף את האומנות ונשתף את המוזיקה. יאללה ספקולציות.
אוקיי. לפרק הבא קוראים Together, שזה השיר שלוק שר, שלוק שכתב לג'ון למעשה.
מבחינת ג'יידן?
מבחינת ג'יידן. וזה מחשיד אותי מאוד שהם לא יהיו together. לא בפרק הבא. אני לא יודעת מה יהיה בעתיד, אבל אני אפילו רוצה להמר שהם נלכדו בגבול, אולי אפילו לא על ידי אותם כוחות. כי רמזו לנו איפשהו בפרק, לילי דיברה על זה שהקנדים הגבירו את הפטרול סביב הגבולות, שזה גם חלק מה שאמרתי על הידוק הממשל בקנדה, משהו קורה שם, הם מסמנים לנו את זה, והם הגיעו מילימטר מהגבול. יכול להיות שאחד מהם נלכד על הצד הזה של הגבול, ואחד על הצד השני, who knows.
הכל אפשרי. זה באמת יפה, אבל כי הפרק הזה מעורר המון שאלות. פחות את כזה אומרת, אוקיי, אני מבינה מה הולך כאן.
נכון.
ויותר את נשארת עם מבט קדימה, ואומרת, אוקיי, אני יודעת שאני לא יודעת כלום.
כן. ועוד, גם אם הם כן נלכדו שניהם בגלעד, ג'ון בגלעד מחכים לדברים איומים ונוראים. אבל לוק יכול להיות קנדידט מצוין ליוזמת בית לחם. שזה, אני לא כל כך הצלחתי, ניסיתי לתחקר את למה הוא קורא לזה. חשבתי שאולי
ישו,
בית
כאילו.
לחם ישו, מקום של סליחה וקבלה, סוג של מעין עיר מקלט, הזדמנות, כמו שאמרת, to start again.
אז זה מעניין, זה מעניין.
ואז אמרתי, יכול להיות שעכשיו לוק מצא את עצמו בגלעד, סך הכל הוא אדם שלא הזיק לאיש, ויכול להיות שהם ייעדו לו את האופציה הזאת, להיות תושב חוזר של גלעד, ולקבל את כל הזכויות של גבר בגלעד. שאני לא יודעת מה הן, אם אתה לא קומנדר, אבל...
ואתה לא לבן. אני רוצה רגע להגיב על מה שאת אומרת, שלג'ון מחכים דברים איומים ונוראים בגלעד.
כן.
בטוח?
כן. לא כן, יודע... פטנה ממש אמר משהו על ג'ון, משהו קשה, ואז הוא אמר, טוב, תעזוב את ג'ון. יש שם בשיחה, בקומנדר, אני לא זוכרת בדיוק מי מול מי. היא עצם בגרון שלהם. האישה הזאת... היא עשתה להם יותר נזק מכל אדם אחר. היא הבריחה להם ילדים, ואחר כך עוד 22, יש כן. להם מאות אנשים שעזבו את גלעד בגללה. היא עשתה לינץ' באחד מבחירי אבות האומה. זאת אישה שמחכה לגורל מר מאוד.
ואני חוזרת לשאלה על האלימות, אבל אנחנו כבר לא בסדרה כל כך אלימה, זאת אומרת, אני לא יודעת מה יקרה לג'ון בגלעד, אבל האם נראה אותה בעינויים קשים? אז נחיה ונראה.
אנחנו
כן. נחיה.
אולי. במסגרת התחזיות.
אני רוצה לאמר אימור קטן ומגניב.
כן.
שיש התחלה של רומן בין מוירה ללילי?
כן, יש תחושה כזאת. אבל מוירה לא רוצה casual romance, היא רוצה שחברה שלה מפעם תבוא ותלחם עליה.
או שהיא רוצה לעזוב הכל, להתחפף כבר, וללכת עם לילי, לאן שלילי לא תלך, לייצר לעצמה את ההתחלה.
חבל שיש לה ילדה לגדל עכשיו שההורים שלה יצאו להרפתקאות.
זה כמעט היה נראה שזה אפשרי, עד שלוק וג'ון היו מטופשים ולא ברחו בזמן. כן. וסרינה, אני לא יודעת, מה שכתבתי הוא, למדינות יש גבולות, אבל למוח אין. אני לא יודעת מה תרקח לנו סרינה, לי יש איזושהי ספקולציה, שהיא תהיה קצת ג'ון. היא פשוט תבריח את עצמה מהמקום הזה, למרות שהיא בהיריון, אז זה כאילו.
הספקולציה שלי היא שהזוג ווילר חומד לה את פרי הבטן. היא שמה כרגע כל הסימנים, ממקמים אותה בפוזיציה של האישה שתלד ילד ותשאיר אותו אצל בעלי הבית, אבל אם את אומרת שההיסטוריה חוזרת והיא באמת תהיה ג'ון, אז יכול להיות שהיא תצליח להבריח את עצמה ואת התינוק שלה.
אני הרגשתי שכל מה שקורה לסרינה כשהיא נזכרת בדברים שקרו לה בראשית ימי סיפורה של שפחה, בעצם כאילו בראשית ימי גלעד, מובילים אותה להרגיש שזה לא גורל, שהיא נרקיסיסטית מאוד, זה לא גורל שהיא תגזור על עצמה.
כן.
ברור שיקחו את הילד ממנה, ברור שהיא לא תאפשר. אז כותבות לנו הרבה.
כן, איזה כיף.
ממש תודה. משמח ומאיר עיניים.
יעל וייס כותבת לנו, דווקא אחורה, אבל אנחנו על זמניות, אנחנו יכולות לחזור לפרק 2, מה אכפת לנו. היא כותבת דבר מאוד יפה על הסצנה של הבלט, כשג'ון יושבת וצופה בסליפינג ביוטי, והיא מזכירה לנו משהו ששכחנו, שהיה איזה רגע בזמן שסרינה וג'ון קצת התקרבו, וסרינה נתנה לה מתנה קופסת תכשיטים עם רקדנית בלט. וכשהיא צופה ברקדנית הבלט כשהיא חופשייה, והיחסים ביניהם במצב רע מאוד, זה הרבה יותר מסימבולי, וזה רגע יפה ונקודה יפה, ותודה שהזכרת לנו.
בואי נחשוב על הדברים הטובים שמצאנו. מצאנו רומן למוירה.
מצאנו.
ג'יידן לא ימות.
אכלנו הרבה פירות.
אכלנו הרבה פירות.
שיחקנו באולינג. ג'יידן מצא דמות אב.
יופי, זה מספיק?
מלא, מלא.
ניסיתי לחשוב, פטנם, לורנס, משהו. לא, אוקיי, זה מספיק.
וגם סרינה קצת אוכלת דייסה מרירה, אני בסדר עם זה.
אנחנו נהיה פה כמובן בפרק 6, יוח, העונה טסה, אני לא מבינה מה קורה. תמשיכו, בבקשה, 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 לדבר איתנו, גם בפרטי. באינסטגרמים שלנו, לי כותבות וגם לך, וזה נכון. מאוד מאוד נעים וכיף, ואנחנו עונות גם, ואפשר לכתוב לנו, וגם לשלוח הודעות קוליות בוואטסאפ, 053-606-9501.
העונה החדשה של סיפורה של שפחה משודרת בהוט בימי חמישי, ב-10, וכבר מהבוקר בהוט ויהודי ובנקסט טיווי. תודה לשחר אבירי על ההפקה, ולאולפני TLV1 על ההקלטה, ולך דפנה.
תודה שפרה, וניפגש כאן בפרק הבא, פרק 6.
אני סקרנית לראות מה מהתחזיות שלנו יתגשם.
כן, היום היינו חזק בקזינו. בואי נראה. נחיה ונראה.
אמן.